ערב טוב. צומה בפרחים אדויה, עם הציליה בשוק הארבה, וחמה ולבנה, בי אדויה, ופי של כל חסד המלאתה. וליבי יחנה אותה בשינה, כגן של אתנתיה. וליבי יחנה אותה בשינה, כגן של אתנתיה. גם גורו רתנה מנדלה גם נרגעת הים יעתי אשים מפתחי עבודה בדרמה ובסנדה תביאי לי זכותם של טובי נעשה וכלי להרע למען כל הבריאה על בואי יעתי אשים מפתחי Rabuda Vandarma Uvasanga Tafieni Skutam Shel Tove Maasai Vichli Leara Leman Kol Amriya Advo Yarati Yassim Yitzachi Rabuda Vandarma Uvasanga Tafieni Skutam Shel Tove Maasai בכלי להרע למען כל הבריאה. אז אנחנו בשיעור האחרון שלנו, של המדיטציה המושלמת. זה אומר שאתם כבר אוטוטו מושלמים במדיטציה שלכם. רק טיפ טיפה שיעור אחד. אז הנושאים שלנו היום דנים בחלק הארי של תרגול המדיטציה, שקורה אחרי שאתם כבר מקובעים על האובייקט, ודעתכם לא יורדת ממנו, ואז אתם מתחילים את העבודה עם המיינד, וזה חלק יכול להתמשך, תלוי, והוא מאוד מרתק. כבר יש לכם כוח מדיטטיבי, אז אתם כבר נשארים עם האובייקט, זה כבר מיינד שיש בו עוצמה לא קטנה, ועכשיו אתם עומדים להביא אותו לשלמות. רשימה של הבעיות של המדיטציה, אז הראשונה הייתה ללו, והיו לה כמה תיקונים, 4 תיקונים שהם דפה, דונפה, צורה, שינג'אג. אז בעיה אחת, 4 תיקונים. בעיה שנייה, דמנק ג'פה. הראשונה הייתה ללו. השנייה, דמנק ג'פה. לשכוח את ההנחיות, זאת אומרת, אתם יושבים לעשות מדיטציה ומשהו אחר קורה. והתיקון שלה היה לפתח את הדרמפה, ועל זה דיברנו בעריכות. וזה היה התיקון החמישי, והוא שייך לבעיה השנייה. הבעיה השלישית, מתחילים להופיע ג'ינגו, ובשביל לתקן אותם אנחנו צריכים קודם כל לפתח ששין, שזה התיקון מספר 6. ומה הבעיה הרביעית? כשלא מתקנים, מופיעים הג'ינגו, ואולי הבחנתם בהם, אבל לא עשיתם כלום. אז זאת הבעיה מספר 4. דו מי ג'פה. ומה התיקון שלה? לתקן. אז איך זה יהיה? 7. וזה יהיה דו ג'פה. מה תהיה הבעיה האחרונה? דו ג'פה. אז התיקון הופך לבעיה. ומה התיקון לבעיה הזאת? דו ג'פה. אז מאחר שזה השיעור האחרון שלנו, אנחנו נעבור על כל אלה. אז אנחנו עוסקים בבעיה מספר 4. זאת אומרת, הופיעו הג'ינגו, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל לעשות משהו כדי לתקן אותם. בשיעור שעבר למעשה, למדנו את ההמלצה החמה של ג'טסון קאפה, שאמר לנו שכדי לפתח ששין טוב, ששין שמבחין בג'ינגו כשהם מופיעים אפילו בצורתם הקלה, ואפילו עוד לפני שהם מופיעים שהם עומדים אולי להופיע, אנחנו צריכים לפתח כזה ששין מאוד רגיש, סופר רגיש, כדי להגיע לשלמות המדיטציה. הוא הפציר בנו לפתח היטב את הדרמפה, עם כל התהליך שהוא מלמד איך לפתח את הדרמפה ואיך לתחזק אותה, וזה ייצור את האקלים בשבילנו, כשכבר סוף סוף נלמד להיות מקובעים על האובייקט, נוכל ביתר קלות לפתח את הכלי העוצמתי הזה, ששין. העברה הראשונה שש, אתם זוכרים את הש, זה אותו ש של שרב, זה ש של חוכמה, זה בעצם אספקט של החוכמה שלנו, של יכולת ההבחנה שלנו. ואז כמובן פיתחנו את הששין, ואנחנו מסוגלים להבחין בג'ינגו, והבעיה היא אם לא נדע מה לעשות ואם לא נתקן את הג'ינגו. למה שלא נתקן את הג'ינגו? כי אנחנו לא רגילים לעשות את זה, כי זה עבודה קשה. זה עבודה, אנחנו לא יכולים לשבת לנו ופשוט להירגע, כמו שאנחנו לומדים בבוקר במסורת היוגה. כי אם פשוט נעשה את זה, אנחנו נהיה אולי רגועים, אבל זאת לא תהיה מדיטציה טובה, מלמד אותנו ג'טסון קאפה. אז אנחנו צריכים ללמוד ליישם את האנטידוטים. דוג'פה, דרך אגב, בסנסקריט, זה סמסקרה. זו מילה שאנחנו מכירים בשימוש אחר. סמסקרה. ודומיג'פה זה אסמסקרה. אס זה מילת שלילה בסנסקריט. אסמסקרה. אז זה עבודה. אפשר להגיד שזה מאמץ, שזה צולווה. אנחנו צריכים להשקיע את המאמץ. ואתם זוכרים, ג'טסון קאפה הפציר בנו בפעם שעברה, והוא ציטט חכמים רבים לפניו שאמרו שאין להסתמך רק על מאמץ, כי אם נסתמך רק על מאמץ, כל שנשיג זה שנטיש את עצמנו. אנחנו צריכים גם ידע, ואת ההבחנות הדקות שאותם הוא עשה בשבילנו. אז קודם למדנו במשך השיעורים הקודמים את האופי של הג'ינגווה ואת של הגופה, מה הם והגדרות שלהם, שנכיר אותם יותר טוב. והיום נדבר יותר על איך לתקן אותם ואיך להתנהג בכלל כדי לא לעודד אותם. איך אנחנו צריכים לחיות גם כשאנחנו לא על הכרית, כיוון שזה אותו מיין שיש לנו על הכרית ומחוץ לכרית. אז איך אנחנו צריכים לחיות את חיינו כדי לא לעודד את הופעתם? אז פה אנחנו נכנסים לגורם מנטלי חשוב שמשחק תפקיד בכל העבודה הזאת, והוא נקרא סמפה. אז סמפה בעברית, אנחנו מכירים את המילה הזאת, השתמשנו בה. מישהו זוכר איפה? זאת מחשבה. היה לנו אותה בהקשר ג'אנקשוב סמפה, שמה זה פה אחר. אבל היה אותה בסמפה באקטיב הזה, קורס 5, שאמרו, לילה ג'יק דנצקי, דני סמפה, דנג דייג'י. אז היה לנו את זה שמה. אז כשאמרנו מאיפה בא העולם שלנו, הוא אמר, לילה ג'יק דנצקי, הוא לא בא מקרמה או מהמעשים, הוא בא מהמעשים, ומה זאת הקרמה הזאת? השורה השנייה שם אומרת, המחשבה ומה שהמחשבה הזאת מניעה. דני סמפה, שזה הסמפה, ודנק דייג'ה, ומה שבא בעקבותיה, מה שהיא מייצרת. אז זה בא שמה. סמפה, תנועה של המחשבה. תנועה של המחשבה זה דרך אחת לתרגם. כאן אנחנו נשתמש בתרגום נוסף, שזה אותה מילה, אבל קצת משמעות אחרת, וזה יהיה הפניה של המחשבה. הפניה של המחשבה. או של התודעה יותר טוב. הפניה של התודעה. במובן הזה, זה אחד מהגורמים המנטליים שמופיעים במצבור הרביעי. יש שורה שלמה של גורמים מנטליים, ששניים מהם קיבלו מצבורים משל עצמם, נכון? זה היה התחושות שזה הצורה, וההכנה, איך קוראים לזה בטיבטי? דושה. ועכשיו אנחנו בתוך הדוג'ה, בתוך הגורמים המנטליים באופן כללי, יש רשימה שלמה. אחד מהם זה סמפה. מסתבר שבלימוד של כל הגורמים האלה, שאף פעם לא עשינו אותו בצורה מסודרת, בתוך החומרים של ה-ACI לא עשינו לימוד מסודר של כל אלה. שם יש רשימות מפורטות, זה אחד מהם. ויש, אתם זוכרים כמה יש כאלה? 46, כן, 46 זה בתיאור אחד, בתיאור אחר יש 51. בין ה-46 ל-51 האלה, יש חמישה שנחשבים שהם תמיד נוכחים בתודעה שלנו. לא משנה באיזה מצב אנחנו ערים, ישנים, חולמים, מעולפים, יש חמישה שהם תמיד תמיד נוכחים בתודעה שלנו, זה אחד מהם. אחד זה צורה, התחושות, השני זה דושה, ההבחנות, יילה צ'פה, אתם זוכרים את זה, ציטטנו הרבה, יילה צ'פה, שזה היה לשים את התודעה, תשומת לב, יילה צ'פה, ורקפה, שזה מגע, מגע בין התודעה והאובייקט שלה, וסמפה. אז הסמפה הזה הוא תנועה של התודעה או הפנייה של התודעה. אז מתוך החמישה האלה שהם תמיד נוכחים, שניים הם מצבורים בפני עצמם, ואחרים הם חלק מרשימה שלמה, וסמפה הוא אחד מהם. עכשיו, סמפה הוא מאוד חשוב בדיון שלנו, של התיקונים לג'ינגו, כי אנחנו מפנים את התודעה בכיוונים מסוימים כדי לתקן אותם. אז מה זה הסמפה הזה? אז מאסטר הסנגה, בכתב שנקרא אבידמה סמוצ'איה, הוא מתאר לנו מה זה סמפה. הוא אומר שהתפקיד של סמפה זה לארגן את התודעה שלנו באופן מסוים. דבר אחד, אודות סמפה, התפקיד שלה. דבר שני שהוא אומר שסמפה זה ייקילה. ייקילה, יי זה מיינד, לזה קרמה או מעשה. זאת אומרת שזאת קרמה מנטלית או מעשה מנטלי. סמפה, התנועה של התודעה, מייצרת בשבילנו קרמה שהיא מנטלית, והפעולה של הסמפה זה לגרום לתודעה לנוע לכיוון מסוים. והכיוון שהיא נעה אליו יכול להיות משלושה סוגים שונים. או שהוא גאווה, מה זה גאווה? חסד. או שהוא מי גאווה, משהו שהוא לא חסד, או שהוא ניטרלי, שזה נקרא נומטנפה. אז סמפה זה הכוח העיקרי שמניע את התודעה שלנו. ובלי הסמפה היא הייתה פשוט יושבת לשם. אז הסמפה זה מה שמניע אותנו. ואמרנו, ציטטנו מהעמידמה קושה, לילה ג'יקטן נצוקי, דיני סמפה דנג דג'ה, ומישהו זוכר את שתי השורות שבאות אחרי זה? זה לא היה לכם ללמוד בעל פה. סמפה ייקי לינו, דקי לודה נקי ל. סמפה ייקי לינו, ייקי ל, קרמה של המחשבה, מנטלית. אינו, אינו זאת אומרת היא. סמפה היא קרמה מנטלית, דקי אלודן, נקי לה. וממנה נוצרים המעשים שבדיבור והמעשים בגוף. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים בהתנהגות שלנו, מה שאנחנו אומרים, הם תוצרים של הקרמה המנטלית שהיא הסמפה, היא באה מהסמפה. אז פה ג'סון קאפה מצטט מחכם בשם סטירמתי, שכבר פגשנו אותו קודם, וסטירמתי, כדי לתאר את הסמפה, הוא משווה אותה למגנט. הוא אומר, מגנט, אם תשימו שבבי ברזל, תשימו מעל הדף שבבי ברזל ותשימו מתחת לגב מגנט, הוא ייתן להם צורה מסוימת, הוא יארגן אותם בצורה מסוימת. אז ככה הוא אומר, פועלת הסמפה, היא מארגנת את המיינד שלנו ומפעילה אותו, מכוונת אותו לכיוונים מסוימים. הסמפה זה הנטייה שיש לנו לכוון את התודעה. ותלוי לאן אנחנו מכוונים אותה, אם זה אובייקט של חסד או שהוא לא של חסד או שהוא ניטרלי, לפי זה התודעה שלנו לובשת את האופי של האובייקט שאליו היא מכוונת. ואמרנו קודם עוד לחזור שסמפה תמיד נוכח בתודעה שלנו. תמיד תמיד בכל מצב יש לנו סמפה. במידה יותר ברורה או פחות, אבל תמיד יש לנו סמפה. באנגלית הם אפילו מתרגמים volition, שזה קצת רחוק מהמשמעות המילולית של המילה. volition זה משהו שקשור לרצון, להתכוונות. אז זה הולך קצת מעבר למה שתרגמנו עד עכשיו, של תנועה של המחשבה או פנייה של המחשבה. התרגום באנגלית מסתמך יותר על תיאור הפעולה של הסמפה. אז בעצם בבוטום ליין הסמפה היא זו שאחראית על זה שיש לנו בחירה, יש לנו רצון או בחירה ללכת לכאן או ללכת לכאן, למקום של טוב או מקום של לא טוב או מקום ניטרלי. אז התרגום באנגלית בוחר דווקא את האספקט הזה של הסמפה. למה אנחנו מדברים עליה כאן? בגלל שהסמפה היא הגורם המנטלי שהוא כל הזמן נמצא בתודעה שלנו, בכל רגע ורגע, ואנחנו משתמשים בו כדי לתקן את הג'ינגו. אנחנו משתמשים בו כדי להרחיק את המיינד מהג'ינגו או מהגופה, כשאלה מופיעים, נוכחים במיינד. או כאשר הם עומדים להופיע במיינד. הסמפה מאפשרת לנו להימנע מהם ולהמשיך במדיטציה באופן שלא יעודד אותם להופיע. אז אם תרצו, זה תיאור הפעולה של הדו ג'פה, של התיקון שאנחנו עושים לג'ינגו. הדו ג'פה, תעשי משהו, אודות הבעיה שהופיע, זה תשתמשי בסמפה שלך, תשתמשי בוולישן, ברצון הזה, בבחירה הזאת שלך, ותפני את המיינד באופן שאת בוחרת, כדי שלא תהיה קורבן לאויבים האלה שמופיעים בתודעה שלנו. אז זה תיאור אחד, והשתמשנו במילה רצון. זה יכול לבלבל, כי אני לא יכולה סתם להגיד, אני לא רוצה ג'ינגו, ג'ינגו לא רוצה אותך, תלך, כי זה לא עובד ככה. כי זה לא איך שאני רוצה במובן הפשטני של הקפריזה. אני צריכה לדעת איך להשתמש בסמפה שלי וברצון שלי כדי למנוע את הג'ינגווה ואת הגופה. אז עכשיו אנחנו נכנסים ללימוד של האנטידוטים. קודם נעבור על הג'ינגווה ואחר כך בהמשך השיעור לגופה. אז מה קרה? זה חזרה לדברים שכבר אמרנו. באופן רגיל, אנחנו לפני שהתיישבנו במדיטציה, המיינד שלנו היה עסוק בכל מיני דברים. נמשך אחרי החושים, נמשך אחרי הנגעים, נמשך אחרי ההשתוקקויות, הולך לאן שהולך. עכשיו אני מתיישבת ואני אומרת לו, תשב עכשיו ותתמקד באובייקט. הוא לא כל כך אוהב את זה, כי הוא רגיל לעשות מה שהוא רוצה, אבל אני מכריחה אותו, אני אומר, עכשיו תתמקד באובייקט. הוא לא רוצה, הוא מתנגד. אז מכיוון שאני מפעילה מידה של כוח, זה הסמפה פה, אני מפעילה מידה של כוח, ואני מכריחה אותו להתכנס פנימה ולעזוב קצת את כל הדברים שהוא כל הזמן רץ אחריהם, אם אני עושה את זה יותר על המידה, אם אני מפעילה קצת יותר מדי כוח, הוא מתכנס פנימה אבל יותר מדי. תיארנו את התהליך הזה, הוא מתכנס פנימה יותר מדי והוא נוטה לשקוע. חושבת על דוגמה לתת לכם, האסוציאציה שלה לי בראש זה כששברתי את היד ושמו לי גבס. השבועיים זה היה מאוד כואב בתוך הגבס, מאוד לא נוח, כי הגוף לא אוהב להיות מקובע. פתאום מקביעים. זה היה סוג של עינוי לשים אותך בשעה אתה לא יכול לזוז, וזה היה מקור להרבה כאב ואי נוחות. שבועיים זה היה מאוד מאוד לא נוח. ביקשתי שסדרו לי עוד ביקור, אמרתי משהו לא בסדר עם הגבס הזה, למה זה כל כך כואב לי. סוף סוף סדרו לי עוד ביקור ללכת לרופא, ועד שהגעתי לשם אמרתי טוב בסדר תעזבו, כי ויתרתי. כאילו הגוף ויתר במלחמה שלו. אתה לא יכול, אתה לא יכול, יכול, בסוף ויתרתי. אני ככה מסבירה את מה שקרה. בסוף הם באמת לא עשו משהו בסדר, אבל ויתרתי. ועד היום היד שלי עקומה קצת. אבל זה כאילו התהליך. אתם מכריחים את המיינד בשבט איפשהו לא רגיל. ואם אתם מפעילים יותר מדי כוח, אז הוא נכנס יותר מדי פנימה. וזה מביא כהות. הוא יותר מדי מכונס, הוא שקע יותר מדי. אז דיברנו בפעם שעברה על טיבטים שהשתמשו במילה שומפה, ועל הוויכוח שהיה לג'יצון קאפה איתם, שאומר שמילה לא מתאימה, כי שומפה זה, יש בו את האספקט של דכדוך, שאתה כבר אוקיי, לא נותנים ללחם בסדר. יש שקיעה, אבל לאו דווקא דכדוך, פשוט שקיעה. העניין הוא שאנחנו לא יודעים בהתחלת הדרך איך להישאר מופנמים עם בהירות. איך להישאר על האובייקט ולשמור על בהירות ולשמור על אנרגיה. אנחנו לא יודעים את זה בהתחלה. אז יחד עם ההתכנסות הזאת, אנחנו הולכים קצת יותר מדי רחוק, ויחד איתה אנחנו מאבדים בהירות. המים נהיה עמום. ואז קשה לנו גם להחזיק חזק באובייקט שלנו, כי אנחנו עמומים כאלה. אז אם זה קורה, וזה יכול לקרות בתחילת הדרך, אז אנחנו בעצם איבדנו את הדרמפה. לא במובן שהמיינד הלך לאובייקט אחר, אלא במובן שהוא כל כך מכונס שהוא כבר לא רואה את האובייקט שלו, הוא עמום מדי, הוא כהה מדי. ואז אנחנו צריכים להמריץ אותו קצת. להזריק לו קצת אנרגיה כדי שיחזיק באובייקט, כי הוא שקע. אז אם זה קורה, שאנחנו מכונסים יותר מדי, והמיינד נהיה כהה ועמום, אנחנו צריכים להמריץ את המיינד קצת. כאילו לעודד אותו קצת, לשמח אותו קצת, אפשר להגיד. להרים אותו קצת. אולי זאת אומרת, הוא שקע, אנחנו צריכים להרים אותו קצת. להרים אותו אנרגטית ולשמח אותו. איך אנחנו נשמח את המיינד? אז למשל, אומרים, אם האובייקט שלנו זה הבודה, ג'ייסון קאפה, רוב הדיון שלו ממוקד, כשהאובייקט שלנו זה הדמות של הבודה, אז אנחנו חושבים על הסגולות הנפלאות של הבודה. אתם זוכרים בקורס השני של יום ראשון, התחלנו לעבור עליהם קצת. זה לימוד בפני עצמו, שכדי שתעשו ביעילות את הצעד הזה, כדי שהוא אכן יהווה אנטידוט, אתם צריכים קצת להכיר את הסגולות הנפלאות של הבודה, וזה לימוד בפני עצמו שרק נגענו בו על קצה המזלג בשני השיעורים האחרונים של ימי ראשון. דיברנו על המיינד של הבודה, על החוכמות של הבודה, החוכמות השונות, הסוגים השונים. דיברנו קצת על הסגולות של הדיבור של הבודה, ויש הרבה 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 יותר ללמוד ולתאר. למשל, יש לו 32 סימנים ראשיים ו-80 סימנים משניים. הם עצמם מעניינים, אבל עוד יותר מעניין זה ללמוד את הקרמה שיצרה כל אחד מהם. יש קרמה של חסד מיוחד שיצרה כל אחד מהם, שהיא מדהימה. אז שאתם חושבים על הסימנים האלה, ואתם חושבים על ישות שיש לה את הסימנים האלה, אחרי שאתם מבינים מה צריך כדי לייצר אותם, וואו, אני חי או חיה בעולם שבו יש, הופיע מישהו שפיתח את הדברים המדהימים האלה. איזה קרמה יש לי? איזה קרמה יש לי להיות בעולם כזה ולקבל לימוד מישות כזאת שהשאירה לנו? אז אלה דברים מאוד משמחים, אבל כדי שהם באמת יעבדו בתוך המדיטציה, הם צריכים אכן להיות דברים משמחים בשבילנו, ולא משהו תיאורטי שכתוב בספר. אז הם דורשים לימוד בפני עצמם. טכניקה אחרת, בשביל להרים את המיינד, לשמח את המיינד, זה לחשוב על אור השמש, משהו שהוא משמח, מחמם, נותן חיים, נותן אנרגיה. המחשבה על השמש, מחשבה על אנרגיה. יכולה להיות השמש, אתם יכולים מנטלית בתוך המדיטציה לדמיין משהו זוהר, משהו קורן, כמו השמש. זה לא חייב להיות שמש, זה יכול להיות אש או מנורה או נר או אור, משהו שהוא מאיר. כי זוכרים כשדיברנו על ג'ינגווה, קישרנו אותו, אמרנו שג'ינגווה הוא תוצאה של מוקפה, ומוקפה הייתה עלתה, חשיכה, כבדות, אז אנחנו עושים ההפך, אנחנו מביאים אובייקט לתודעה שהוא אובייקט של אור, של שמחה. ויש הרבה דברים אחרים שבהם אנחנו יכולים להשתמש כדי להילחם בג'ינגווה שהיא מופיעה ולהרים את המיינד שלנו. ואנחנו צריכים ארסנל שלם של דברים, הרבה תחמושת, כי כשאנחנו מתרגלים להיפטר מהג'ינגווה, זה יכול לקחת הרבה זמן, זה יכול אפילו לקחת שנים. אז כל פעם אם אתם עושים אותה מחשבה, זה עלול להתייבש לכם, והוא אולי כבר לא ישמח אתכם. אז צריכים הרבה דברים. מגוון, שפע רב, ארסנל שלם של דברים משמחים. שזה אנחנו צריכים ללמוד את הלמרים. כי הלמרים הוא מלא בלימוד על כאלה דברים. למשל, הוא אומר, כל הלימוד על המשאבים וההזדמנויות שלנו, כל אחד מהם, אם עושים קודם את המדיטציות האנליטיות שאותם עוד לא עשינו ממש, ולומדים כל אחד מהם, אז אנחנו חושבים על, וואו, נולדתי בגוף של בן אדם, איזה קרמה זאת, ולשמח את עצמנו בזה, נולדתי כמי שפוגש דרמה, איזה קרמה מדהימה זאת, ופגשתי את הדרך, איזה הזדמנות מדהימה זאת, ובצורה כזאת לשמח את עצמנו. אז אם נחזור לג'טסון קאפה, הוא מצטט משלבי המדיטציה, ספר מספר 1, שאותו אנחנו נמשיך ללמוד בימי ראשון, ושם הוא אומר לנו מסתכם על השילה, אם אתם מוכנעים על ידי הישנוניות הזאת או הכהות הזאת, ואתם כבר לא יכולים לראות את האובייקט בצורה ברורה ועוצמתית, באופן מודע הוא אומר, תחשבו על אובייקט מאיר, על קורן זוהר, או הוא אומר, תחשבו על תכונות היוצאות דופן של הבודה, על החוכמה של הבודה, שקצת למדנו עליה, על החמלה של הבודה, על האופי היוצא דופן של הפעולות של הבודה, מה עושות ישויות מאורות בעולם. וזה יעורר אותנו בתנאי שאנחנו ממש מחוברים באופן חווייתי לדברים האלה. בתנאי שעשינו עליהם מדיטציות אנליטיות, הרבה לפני המדיטציות קיבוע שאנחנו עכשיו עושים, עשינו עליהם מדיטציות אנליטיות, והגענו לחוויה, וואו, שזו חוויה אמיתית בשבילי, ואז זה יכול להרים אותי. הוא מזהיר אותנו, מסטר קמאל השילה, שאם קורה לנו הכהות הזאת, או העמימות הזאת, הוא אומר, זה לא הזמן להביא מחשבות עצובות לראש. Okay? זה לא הזמן. ויש לנו כאלה בלימוד שלנו גם. כל הלימוד על הסבל וכך הלאה, זה לא הזמן ללכת לשם. כששקענו במדיטציה, אנחנו מחפשים להרים את עצמנו. אמצעי אחר שאנחנו יכולים לעשות, כשאנחנו ככה שקועים, זה לעבור, אמנם אנחנו עושים מדיטציית קיבוע כרגע, אבל אנחנו מנסים לסלק את הג'ינגווה ולא כל כך מצליחים, לפעמים צריך לעזוב קצת את האובייקט לזמן מה, לעשות סוג אחר של מדיטציה, אפילו בקיצור, כדי להרים את עצמנו, כי אנחנו כבר אמרנו שלשבת ככה עם הג'ינגווה זאת לא מדיטציה טובה, ואנחנו בשום אופן לא רוצים לשבת במדיטציה כזאת. אנחנו צריכים ללמוד לתפוס ברגע שזה עולה, ולהפעיל אנטידוט. אז אחד האנטידוטים, אנחנו מונים פה כמה סוגים של אנטידוטים, אחד האנטידוטים זה סוסוטוק בשרב, סוסוטוק בשרב, שרב זה חוכמה, סוסוטוק זה אנליזה, חוכמה אנליטית. חוכמה אנליטית, למשל, אנחנו לוקחים איזשהו פולמוס שמעסיק את מחשבתנו, נושא מסוים אולי שאנחנו רוצים לבחון באופן אנליטי. ואז אנחנו מתחילים אולי אפילו מחשבה לזמן קצר, עושים מדיטציה אנליטית על איזשהו נושא, וזה מרים אותנו מתוך השקיעה הזאת שמיינד שהיה פחות מדי אקטיבי ושקוע. זה יכול להרים אותנו ולהתגבר על הג'ינגווה. ופה הוא מצטט ג'טסון קאפה מאותו שיר של אריה שורה. אתם זוכרים, הזכרנו אותו גם קודם, את השיר של אריה שורה שכתב הלל לפרמיטות. הליל השלמויות, אז כשהוא מגיע לפרק 5, זה הליל שלמות המדיטציה, שם הוא אומר, אם אנחנו מאבדים מהאנרגיה של המיינד, בגלל שהמיינד יתכנס יותר על המידה, או שהעוצמה שבה אנחנו אוחזים באובייקט שלנו פחתה, אנחנו יכולים להרים את התודעה שלנו, על ידי שאנחנו מפעילים קצת מאמץ, כדי להשיג בהירות, כדי לפתוח אותו חזרה, הוא קצת התכנס יותר מדי, אנחנו רוצים לפתוח, אז אנחנו צריכים להפעיל איזשהו מאמץ. עוד ציטוט שהוא מביא מכתב שנקרא אומה נינגפו, זאת אומרת, הלב של דרך האמצע, של בבא ויבקה, וגם שם הוא אומר שכאשר התודעה התכנסה יותר מדי, יש להשתמש באובייקט שירחיב אותה חזרה, ירומם את רוחנו, ואם אנחנו מטפחים את האובייקט הזה, עוברים לטפח את האובייקט הזה, הוא ירים את כולנו, הוא ייקח איתו, האובייקט ייקח איתו את התודעה שלנו. ורצוי שזה יהיה אובייקט שיש לו את היכולת להרחיב, להרים, וזה יעזור לנו לסלק את הג'ינגווה. עכשיו, אם אתם זוכרים, מה המילה הטיבטית לבודה? סנגיה. סנג זה בא מלטהר, וגיה זה מלעצים או להתפשט או להתרחב. זה מבטא את הגודל, את העוצמה, את ההיקף של המיינד של הבודה. אז אנחנו רוצים אובייקט שהוא עושה את הגיה, שהוא מרים אותנו. ולכן המחשבה למשל על הבודה. עוד אפשרות למחשבה שמרימה את המיינד, זה לחשוב למשל על היתרונות העצומים של השלמות של חדוות המאמץ. הכיף של לעשות משהו טוב, משהו שמוביל אותנו בדרך, משהו שמקדם אותנו בדרך להערה. הכיף של לעשות את המאמץ בדרך, וזה ייתן לנו השראה לעשות מאמץ גם עכשיו ולהרים את עצמנו כששקענו. שוב ציטוט שבעצם אומר דברים דומים של מאסטר שנטידבה, הפעם לא מהספר שאנחנו רגילים לצטט, אלא ספר אחר שנקרא לפטו בטיבטית. זה ספר שבו מאסטר שנטידבה אסף, טו זה אוסף, אוסף האימון, שבו הוא אסף קטעים מסוטרות, והחיבור שהוא כתב שהוא בעצם ביאור עצמי, שהוא עצמו כתב, למדריך לחיי לוחם הרוח, ושם הוא מצטט שוב את אותו הדבר, שאם התודעה נהייתה חלשה, איבדה אנרגיה, שקעה קצת, אנחנו צריכים לרומם אותה, על ידי שימוש באובייקט שישמח אותה. אז ציטטנו את קמלה שילה, ציטטנו את אריה שורה, בבא ויבקה ושנטידבה, כולם מתרגלים יוצאי דופן, והם כולם בעצם נותנים את אותה עצה איך להיפטר מהג'ינגווה. עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות זה לחשוב על התכונות היוצאות דופן של שלושת היהלומים, בודה, דרמה, סנגה. צריך ללמוד אותם קצת, אנחנו עשינו קצת בקורס 2, יש הרבה. עוד אפשרות זה לחשוב על כל היתרונות של בודיצ'יטה. אז בשביל זה קיבלתם את קורס 10, אפילו בפרק הראשון, של המדריך לחיי לוחם הרוח, מיד מאסטר שנטידבה מתחיל למנות לנו את כל המעלות הנפלאות של פיתוח בודיצ'יטה, השיקוי האלכימאי הזה שמתמיר אותנו וכך הלאה. צריך להכיר את החומר הזה ולהשתמש בו כשהמיינד שוקע ומדוכדך ולהרים את עצמנו. שוב, המחשבה על משאבים והזדמנויות, על השפע והפנאי שזכינו, כמה מדהים זה יהיה אם נוכל להשיג את המטרה האולטימטיבית, הרוחנית האולטימטיבית שלשמה אנחנו מתרגלים, המחשבה הזאת שמושכת אותנו, נותנת לנו את ההשראה של להיות המלאך הזה שעומד על כל הפלנטות ועוזר לכל היצורים בו זמנית. עוד דבר שאפשר לעשות, עוד מחשבה מרוממת, זה לחשוב על המזל היוצא דופן והברכה העצומה שיש למי שפגש למה. למי שפגש למה שלוקח אותם, מושך אותם אל ההערה. זה מה שהם עושים, מושכים אותנו, מרימים אותנו. מהם המעלות הגדולות של למצוא למה ולהתמסר ללמה ולהיות עם למה? מהם היתרונות האלה? זה מקרב אותנו להערה, נכון? זה יהיה הנושא של הקורס הבא שלנו. אנחנו צריכים אותם בשביל להרים את עצמנו מג'ינגווה, זה אחד הדברים החזקים ביותר. כי הדברים האלה הם כל כך מדהימים. למה זה כל כך נפלא אם פגשנו למה? כי אנחנו פוגשים למה, אומרים, אוקיי, יש לנו מין כזה מושג כללי, ואוקיי, זה עוזר לנו לעשות את הדרך. איך בדיוק? מה בדיוק? ככל שאתם יכולים ללמוד את זה בדיוק, ולעשות יותר מדיטציה אנליטית על זה, ולהגיע להתנסות חווייתית בזה, אז כשמגיע הרגע הזה של שקיעה, יש לכם מיד את הנשק הנגדי במתחתכם. אז זה יהיה הנושא של ה... הגענו אליו משני כיוונים שונים מפה, בתור נשק שעוזר לנו בפיתוח מדיטציית הקיבוע שלנו. ואתם זוכרים, למדנו את השיר של פבון קרמבוצ'ה בשבח המדיטציה האנליטית, והסברנו את החשיבות של לעשות מדיטציות אנליטיות, ועצרנו בדיוק במקום שבו עכשיו הוא נכנס לעובי הקורה, שהוא עכשיו מכניס אותנו לתוך המדיטציות האנליטיות את עצמם, אחרי שדיבר בשפחם. והמקום שהוא מתחיל ממנו זה בדיוק מהמקום הזה של היתרונות של לפגוש מורה ולהיות עם אותו מורה. אז כל הדרכים מובילות לשם, אז אנחנו נעשה את זה בסמסטר הבא, בימי חמישי. נתחיל, זה נושא גדול, אני לא מאמינה שנסיים בקורס אחד, אבל נתחיל אותו בימי חמישי. אין דרישות מוקדמות כרגע לקורס, אז גם מי שלא היו כאן יכולים להצטרף אליו. אנחנו מתחילים כאילו מחדש. אז אני לא אמנה אותם כאן, כי אני רוצה ללמד אותם ביתר הרחבה. אז זה יהיה ביום חמישי, החל מהסמסטר הבא. אז כל הנושאים האלה שמנינו, שלקוחים מן הלמרים עצמו, אנחנו לומדים אותם בלמרים בזכות עצמם, הם חשובים, הם תובנות של הדרך, וכדי לסייע לנו, לפתח מדיטציה מושלמת שתביא לתובנות האולטימטיביות של הדרך. אז אלה תובנות של הדרך שהן בדרך, אבני דרך. אתם זוכרים, אנחנו מתפללים בלמרים, אלו שבדרך ואלו שבסופה. הישגים שבדרך ואלו אשר בסופה, כן. הישגים, תובנות, כאן זה מילים נרדפות בהקשר הזה. זה הלימוד של הלמרים, מאוד חשוב. ושוב, אני חוזרת ומדגישה, וג'יסון קאפה מדגיש, ופבון קרימפוצ'ה מדגיש, שכדי שיהיה לנו כל ארסנל הכלים הזה באופן יעיל, שנוכל לשלוף משם את הכלי בצורה יעילה, שלא נבלה הרבה זמן בתוך הג'ינגווה, כי זה בזבוז זמן חיים יקר לשבת בג'ינגווה. אז כדי שנוכל לצאת משם מהר ולעבור מהר למדיטציה יעילה, אנחנו צריכים את ההתנסות החווייתית הזאת. שזה אנחנו צריכים לעשות את המדיטציות האנליטיות היטב, שזה כל הטיעון שהיה לקמאל השילה בדיון שלו עם וואשנג. אתה צריך את הארסנל הזה של התובנות שאותה מסעקת במדיטציה אנליטית טובה, כדי שהמדיטציית קיבוע שלך אכן תביא אותך לאן שאתה רוצה. ולכן אנחנו לא יכולים לדלג על השלב הזה, ובמילים שלנו, במונחים שלנו, אתם יכולים להגיד, אנחנו לא יכולים לדלג על הלימוד של הלמרים לפני שאנחנו עוברים לטנטרה. ודיברנו על זה, עד כמה חשוב הלימוד של הלמרים, כדי שנצליח להשיג תובנות אולטימטיביות בדרך הטנטרית, שהיא המהירה, אבל אי אפשר לעקוף את הלימוד של הלמרים, ולכן אנחנו עושים דלם במשך 3 סמסטרים, וגם זה לא מספיק. למעשה, הדלם הולך בעקבות למרים שכתב הפנצ'ן למה הראשון. הוא נכנס מאוד יפה לנושא של הלמה, ולכן הוא גם מכין אותנו לטנטרה כל כך יפה. הוא לא נכנס לנושא של מה הסוג הברכה שיוצא לנו מלהיות עם הלמה. הוא לא נכנס למדיטציות האנליטיות האלה. מי שעשה את זה, זה הגלגול שלו, הפנצ'ן למה השני. והוא עשה את זה מאוד יפה, ופבון קרימפוצ'ה בספרו, יש לו פרקים שמונים אותם ומארגנים אותם בצורה שאנחנו נארגן כמדיטציות אנליטיות. יש עוד שיטות להוציא את עצמנו מג'ינגווה. אם אתם ככה ממש שוקעים וכל הדברים שעשיתם לא עוזרים, הם אמורים לעזור. אם עשיתם טוב את המדיטציות האנליטיות, זה יוציא אתכם. אבל אם יש לכם איזה קרמה שמפשילה ואתם לא מצליחים לצאת מהמקום ה... הכהה הזה, אז יש גם שיטות נוספות, ואחת מהן, למשל, זה לדמות שיש לכם שמש זוהרת בלבכם, ואתם עושים זה הרעיון. ואתם מדמים שהיא מזדנקת החוצה אל השמיים יחד עם הפה שלכם, כמו איזה רקטה. והיא מזדנקת לשמיים, נמסה שמה, מאירה את כל השמיים, הכל נהיה בהיר. וזה יוציא אתכם. אם זה לא עזר, תעשו כמה פעמים שצריך, תמשיכו. תשתדלו שלא יהיו סביבכם אנשים. אם יש סביבכם אנשים, אז אתם עושים את זה בדמיון, אתם לא משמיעים קולות, אוקיי? אם אתם בין 7 ל-8 נמצאים פה, אל תתחילו לצעוק. אבל בלבכם אתם יכולים לעשות את זה. יש עוד פטנט, אתם רוצים לשמוע? מהסוג הזה? אתם מדמיינים שיש גרגר קטן קטן של פלפל חריף או חרדל בקצה האף שלכם. אתם לא יכולים להישאר שקועים. משהו שמגרר חזק חזק את קצה האף שלכם. אוקיי? זהו, נתתי לכם את כל הטריקים. אז אנחנו זוכרים שג'ינגווה הוא תוצאה של מוקפה, של הכבדות הזאת. מה מביא למוקפה? Well, כל הזמן יש לנו צורה של מוקפה כזאת או אחרת, בגלל הנגעים הרוחניים שלנו, בגלל הבורות שלנו. אבל יש צורות יותר ברורות של מוקפה. את צורות האלה אנחנו לא תמיד מבחינים בהן. אם אוכלים ארוחה כבדה למשל, אז יהיה לנו מוקפה. אז זה לא זמן טוב מיד אחרי ארוחה כבדה לשבת לנסות לעשות מדיטציה, כי זה מה שיהיה, זה יהיה מוקפה וג'ינגווה. אז זה לא זמן טוב. ולכן גם אם אתם יושבים בריטריט, שזה הזמן לפתח את השינה, אז האוכל צריך להיות קל, לא לאכול אוכל כבד. אז אלה אמצעים להתגבר על ג'ינגווה, ויש דברים כאמור שאנחנו צריכים לעשות בין המדיטציות, בין מדיטציה אחת למשניה במשך היום, כדי לא לעודד מצבים של התודעה שיגרמו לה לשקוע. דרך אחת שחשוב שננהג בה זה במשך כל היום נשמור על הששין, נשמור על הבריחות, נשים לב האם אני הולכת לעשות משהו טוב עכשיו או שאני הולכת להיכנס לריאקציה שתגרום סבל לי או לאחרים. אז הדריכות בהקשר של שמירת המוסר מאוד עוזרת לנו אחר כך במדיטציה. דיברנו על אוכל, לא לאכול אוכל כבד מדי, לא לאכול יותר מדי. זה חשוב, וזה כשאתם נכנסים לריטריט, אתם די מהר מגלים כמה זה יותר מדי, לפי המדיטציה שלכם. אז אתם תתחילו לבסט את זה. כאן יש עצה לא לישון בשעות היום, אלא רק בלילה. וגם לא כל הלילה, אלא בין 10 בלילה ל-4 בבוקר. זה הזמן הכי מומלץ ללכת לישון. לא יותר ממה שצריכים. אם יש לנו הרגל שפשוט לרבוץ במיטה, אז זה לא יתמוך. זה יתמוך בג'ינגווה. אז כאן אומרים מ-10 עד 4. אני רוצה לסייג את זה. זה נכון בריטריט. אבל בחיי יום-יום לרוב האנשים 6 שעות לא יספיק. אז אם אתם צריכים 7 שעות או 8 שעות, תשנו 7 שעות או 8 שעות, כי אחרת המדיטציה שלכם לא תהיה טובה. אוקיי? אז אל תנסו ללכת למקום הזה אם הוא לא מתאים לכם, לצרכים של הגוף שלכם וכך הלאה. חשוב לישון מספיק. יש רמות שונות של ג'ינגווה. יש ג'ינגווה שהיא קלה ולא בלעיתים קרובות. זאת אומרת, יש נטייה לעמימות או ישנוניות או קהות, אבל היא לא מאוד חזקה. כשזה קורה, אז לפעמים מה שמספיק זה הסמפה שדיברנו עליו קודם. פשוט לאסוף את עצמנו, לאסוף את הרצון שלנו ולהתמקד יותר טוב באובייקט, לאחוז יותר טוב, להרים את עצמנו בכוח הרצון שלנו, בכוח החלטה, להחזיק את האובייקט יותר חזק. אז פה, אם הג'ינגווה לא חזקה מדי, אנחנו פשוט צריכים לזהות אותה, זה הששין, נכון? אנחנו מזהים אותה, אנחנו אומרים, אוקיי, תרימי את עצמך גברת, את משוקעת שם, תרימי את עצמך. אז זה כשהיא לא חזקה מדי, ויכול להיות שזה יהיה מספיק. רמה שנייה שהיא מופיעה, שהיא מתקיפה אותי ביתר עוצמה, הג'ינגווה, ולעיתים קרובות, אז אני פעם אחת מצליחה, פעם שנייה מצליחה, אחר כך זה עוד פעם חוזר, יש עמימות יותר חזקה, קהות יותר חזקה. אז פה אולי ההחלטה להדק את האחיזה באובייקט לא תספיק. אני הדקתי עוד פעם, נפלתי. אז פה כל הדברים שמנינו קודם, בעצם נכנסים פה ברמה השנייה, אז אנחנו לפעמים צריכים באופן מכוון להסיט את עצמנו מהאובייקט לאובייקט שמרים את רוחנו, כמו שמנינו קודם, כל הדברים שמנינו קודם. ואחרי שהתרוממנו לחזור לאובייקט. אז אנחנו באופן מודע עוזבים לרגע את האובייקט בצד, באופן מודע, לא נסחפנו. החלטנו לעשות את זה כדי להרים את עצמנו, וכשהתרוממנו חוזרים אליו. אז זה רמה שנייה של עוצמה של ג'ינגווה. יש רמה שלישית שהיא כל כך חזקה שמה שאני לא מנסה אני נרדמת. המדיטציה לא מתרוממת. אני לא מצליחה להיפטר מהג'ינגווה. זה הזמן, ואתם שאלתם מתי להפסיק את הישיבה, זה הזמן להפסיק את הישיבה. זה מתי שהיכולת המדיטטיבית שלנו הגיעה לקצה, מתחנו אותה עד הסוף, פה לא להמשיך לשבת. לקום, להתהלך, שוב ושוב, להסתכל אולי בשמיים המוארים, אם זה מוקדם בבוקר, בשמש, בשעות היום אל תסתכלו בשמש, אבל באיזה נר, באיזה אור, לחשוב על הבודה, לחשוב על הדרמה, על הסנגה, כל הדברים שדיברנו קודם, למשל, כן, על המשאבים הזדמנויות, אתם יכולים לחשוב גם דברים שלא מנינו, כמו כמה נפלא אם אני אצליח לפתח מידה של נדיבות יוצא דופן, איזה חיים נפלאים יהיו לי בפנים ובחוץ, או מידה של מוסר יוצא דופן, איזה שקט אוכל להשיג בחיי וכך הלאה. זה ברמות האלה היותר חזקות. הבוטום ליין מהדיון עד פה, כל הדיון בא להגיד לנו בעצם, אל תתעלמי מהג'ינגווה. להתעלם מהג'ינגווה זה יהיה דו מי ג'פה, נכון? לא לעשות כלום. אל תשבי שם במדיטציה כי אמרת שעה. אז עכשיו אני רוצה להעיר, לנו יש את השעה בבוקר לשבת כאן, ויש חצי שעה יותר מאוחר. תלוי ביכולת המדיטציה שלכם. אם אתם לא יכולים לשבת שעה, תוך שימוש בכל האמצעים שמנינו, ואתם צריכים לקום לפני שעברה שעה, אז אל תבואו לסשן של השעה, תבואו לסשן של החצי שעה. או שתשבו במקום שהוא פרטי שלא תפריעו לאחרים. אז זה מאוד חשוב. פה ג'צן קאפה בטקסט שלו מצטט מהשרב הקבומי, אתם זוכרים איזה שרב הקבומי? רמות המאזינים, נכון? טקסט של מי? של הסנגה שעורד ממטריה, יש לו טקסטים על הרמות. באמצע הספר הזה יש פרק שעוסק בתרגול לפתח שינה, ויש שם קטע שבו המאסטר נותן הנחיות לתלמיד ואומר לו, כשאתה עושה מדיטציה לפתח שמטה או לפתח ויפשיאנה, שתדל לעשות את זה עם מיינד שיש בו אור, בהירות, מיינד ברור, מיינד שאין בו חשיכה. זה חלק מהעצה שהוא נותן לו שמה. הוא אומר, אם תוך כדי תרגול המדיטציה המיין נהיה עמום, כהה, הוא אומר, תכוון אותו אל דימוי של אור, של בהירות, וזה יעזור לך להשיג מיקוד ולהשיג בהירות. אז זאת עצה שמופיעה שמה. לעומת זה, יש אנשים שיש להם כבר מידה של בהירות ואור מלכתחילה במיין שלהם. אם אלה ימשיכו לטפח את התמונה של אור חזק וכך הלאה, גם להם זה טוב. הבהירות שלהם תתעצם עוד יותר. אנשים כאלה, מתי הם יעשו את זה? אם כבר יש להם את האור ואת הבהירות וכך הלאה, אז הם משתמשים בדברים האלה כדי להתמקד באובייקט שלהם. אז את המחשבות האלה על אור וכך הלאה הם עושים בין המדיטציות. Okay, הם מכוונים את המיינד שלהם למשהו שמח, למשהו מאיר, למשהו חיובי. טבע של המיינד שלנו באופן טבעי הוא מלא אור. יש לנו מיינד מדהים. הוא מלא אור והוא זוהר. אם אין עננים שמעיבים עליו, שבאים מהנגעים הרוחניים שלנו, אז הוא מטבעו זוהר, ואם אתם יכולים להתחבר לאספקט הזה של המיינד שלכם שיש לכל אחד מאיתנו, אז הישיבה והמדיטציה הופכת לעונג בלתי פוסק. אבל בשביל להתחבר לשם הטוב ולהישאר שם הטוב, כמובן אנחנו צריכים לטהר את כל הזרעים של הנגעים שמחשיכים אותו, שמאממים אותו. זה הולכים לריטריט ועוברים טיהור. וזה קורה. בין המדיטציות אנחנו גם משתדלים לטפח את האספקט הזה של בהירות, של אור, של דריכות, של מודעות. לא להיות ישנוניים כשאנחנו ערים. זה, אם אנחנו נתרגל לצורת חיים כזאת, יהיה לזה אפקט מאוד מבורך על הבהירות שלנו במדיטציה. זה קצת קשה לעשות בחיי יום-יום רגילים שלנו, אבל ככל שאתם מתרגלים יותר ועוברים יותר ויותר לאורח חיים של יוגי, כך אתם יותר יכולים לתרגל את זה גם בין המדיטציה. וזאת אחת הסיבות, לא הסיבה היחידה כמובן, אבל אחת הסיבות שאנחנו עושים את הבקרים כאן מוקדשים לתרגול. תרגול מדיטציה, תרגול יוגה, ולכן עשינו גם כלל שעד שעה אחת, זה מה שאנחנו עושים כאן, ואנחנו משתדלים לשמור על שקט עד 10 בטח, ורצוי להעריך את זה גם. כדי לאפשר לעצמנו את הלוקסוס שקשה לעשות את זה מחוץ למקום הזה. אז אנחנו עשינו את זה בתור כלל כאן, ירשנו את זה ממורנו, כי ככה עשינו בדיימון מאונטן, וזה מתנה גדולה. אם אתם באים לכאן, ואם אתם יכולים לארגן לעצמכם לשהות כאן, אז יש לכם פה את התנאים לעשות את זה, ובהדרגה לעבור לאורך החיים הזה. לסיכום בעניין ג'ינגווה, לא משנה איזה אובייקט אתם בוחרים למדיטציה שלכם, יש לנו את הנטייה לפתח את הג'ינגווה, ואנחנו לא צריכים להשאיר את המיינד במצב הזה של הג'ינגווה, כי מעצמה היא לא תיעלם. זה אחד החוקים, חל על קרמה, חל על ג'ינגווה. מעצמה היא לא תלך. אנחנו צריכים לעשות משהו. ג'ינגווה, אתם זוכרים, זה משהו שמאמם את המיינד שלנו ופועל כנגד הבהירות. בהירות במובן קלריטי. לוואי שאפשר להגיד ברירות, מהמילה ברור, אבל אין שם עצם כזה, ברירות. ג'ינגווה פועלת כנגד הראייה הברורה. אז פה שוב נכנס הנושא שכבר נגענו בו, אני פשוט חזרה על העניין הזה של בהירות של האובייקט לעומת בהירות של המיינד שמסתכל באובייקט. לצורך התרגול המדיטטיבי עשינו הבחנה בין השניים. כי אמרנו שכשאנחנו יוצרים את אובייקט המדיטציה, אז בהתחלה קשה לנו לראות אותו ברור. פשוט כי עוד אין לנו סמאדי. אחד הביטויים שעוד אין לנו סמאדי זה שקשה לנו לראות ברור. אז עם זה אין כל כך בעיה, כי אנחנו יוצרים אובייקט, מידת הגדרה שאנחנו מסוגלים כרגע לתת לו תוך שאנחנו מחזיקים אותו, עם זה אנחנו עובדים, ואמרנו זה בסדר. זה בעצמו התפתח עם הזמן, אם אנחנו מתרגלים מדיטציה באופן סדיר. אז הבהירות שאנחנו מדברים עליה כאן, ושהג'ינגווה מקלקלת לנו, זה הבהירות של המיינד שמסתכל באובייקט. אותו אובייקט, אפילו אם הוא צללית בלבד, או מתווה בלבד של האובייקט, זה בסדר, אבל איך אני עכשיו את המתווה הזה מחזיקה במדיטציה שלי? האם הוא מטושטש או עמום או חסר אנרגיה, או שהמיינד שלי הוא מלא אנרגיה וברור עד כמה שאני יכולה. אז על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אפיון הזה של המיינד בניגוד לאפיון של איך האובייקט מופיע. אוקיי? האופן שבו המיינד מחזיק באובייקט. על הבהירות הזאת אנחנו מסתכלים. ואמרנו שעוזר לנו להסתכל על אור, על להבה, על דברים בהירים, וגם בכלל. אני אוהב את החדרים שלי, קירות לבנים, פה במועה יש חוקים, אני לא יודעת, אנשים פה בטח לא יודעים על מדיטציה כלום. אני צוחקת, כי ספי הוא דווקא מודד הרבה שנים, אבל יש פה כללים של קירות אפורים. כל הדברים שאני אומרת עכשיו, אז זה כבר ברמה שאתם יושבים, אתם עם האובייקט, okay? אתם על האובייקט, אתם כבר לא מאבדים את האובייקט, ואתם פה עכשיו עובדים עם הג'ינגווה והגופה. זה קשה מחוץ לריטריט. אז אם אתם לא שם, אל תחשבו שמשהו לא בסדר איתכם, או שאתם לא מוכשרים למדיטציה, או שמדיטציה זה לא הקטע שלכם, כי זה לא נכון. זה לימוד ששני השיעורים האחרונים הם כבר לקראת הבאות, אוקיי? נותנים לכם כלים כשאתם כן יושבים בריטריט. אז תעשו מה שאתם יכולים עכשיו, תפתחו את הדרמפה, תפתחו את הששן, כמה שאתם יכולים עכשיו, ויבוא הזמן וכל הדברים האלה יהפכו לרלוונטיים וחשובים. אל תנסו להכריח את המיינד למשהו עוד לא מסוגל. פשוט, בעדינות, עם חמלה ואהבה כלפי המיינד שלכם, תשבו על הכרית, עם המחשבה על החמלה שלכם כלפי היצורים שבשבילם אתם יושבים על הכרית, ותעשו מה שאתם יכולים ותיישמו מה שאתם יכולים. אוקיי? והשאר יקרה מעצמו, כי אתם תוך כדי התרגול זורים את הזרעים לדבר הבא. אוקיי? אז לא לדאוג, לא לייסר את עצמכם שלא לצורך.
ופנינים של כל חסד ונעתה וליבי ירחנה ולהגישנה כאן שבנתה וליבי ירחנה ולהגישנה כאן שבנתה כל בריאה לעולם שכולו תוהה.
תדמגו את נמנדה לכם תהיה.